שלום וברוכים הבאים לשיחת הוועידה של שטראוס גרופ. לידיעתכם, כל משתתפי הוועידה הינם במצב ההזנה בלבד. לאחר הצגת הדברים תהיה אפשרות לשאלות. ההוראות לקבלת זכות הדיבור יינתנו בזמן המתאים. לקבלת סיוע בזמן הוועידה, אנא הקישו כוכבית 0. לידיעתכם, ועידה זו מוקלטת יום חמישי, ה-18 באוגוסט 2016. נמצאים איתנו על הקו היום גדי לסין, נשיא ומנכ"ל שטראוס גרופ, שחר פלורנס, סמנכ"ל הכספים, וציון בלס, מנכ״ל שטראוס ישראל. לפני שאני מעביר את השיחה לגדי לסינג, נשיא ומנכ״ל שטראוס גרופ, ברצוני לציין כי מלבד נתונים היסטוריים שימסרו, כל הנתונים ואו התוצאות שיזכרו בשיחה זו, הינם תחזיות עתידיות הכוללות סיכונים ואי ודאות. תוצאותיה של החברה עלויות להיות שונות באופן מהותי בשל גורמים שונים, כפי שמפורט בתשקיף החברה ובדיווחיה לרשויות. זכות הדיבור מועברת כעת למר לסינג. מר לסינג, בבקשה.
תודה רבה, צהריים טובים לכל המשתתפים, תודה שאתם איתנו על הקו. כרגלנו אנחנו נתחיל בסקירה כללית ברמת הקבוצה והחברות, לאחר מכן אני אעביר לשחר את הדיבור לפרט יותר, ואנחנו כמובן נשאיר מספיק זמן לשאלות ודברים שלכם. אז למי שראה את התוצאות וגם למי שלא, אנחנו שמחים לבשר שאנחנו מסיימים רבעון שני 2016 בתוצאות טובות, והפעם גם התוצאות הטובות מתבטאות בכל החברות בפורטפוליו של שטראוס גרופ, גם בצמיחה וגם בשיפור ברווח. ובואו ברשותכם נעבור למצגת לשקף 5, נתחיל לעבור על התוצאות בצורה מסודרת. אז הקבוצה בגידול בצמיחה אורגנית בנטרול שערי חליפין או השפעות נגטיביות של שערי החליפין 11%. אנחנו רואים שעדיין אנחנו סוחבים במרכאות משקולת של דיוולואציה של הריאל בברזיל, הרובל ברוסיה והגריבנה באוקראינה, מה שמשפיע בכ-6% על השורה העליונה ונותן לנו צמיחה של 5.2% רבעון מול רבעון אחרי השפעות שערי החליפין. מאידך אנחנו רואים שיפור מאוד משמעותי בשורת הרווח הגולמי, התפעולי והרווח שיורד על השורה התחתונה של 78 מיליון ש"ח, שזה שיפור של כ-150% רבעון מול רבעון, והתוצאות האלה גם אפשרו לנו לתת, לחלק דיבידנד של 150 מיליון ש"ח לבעלי המניות של שטראוס. כשאנחנו מסתכלים בשקף הבא על התוצאות של החציון, 6 חודשים, בגדול אנחנו רואים את אותן מגמות, מגידול של כ-8% בנטרול השפעות מט"ח, ועד לרווח הנקי של הקבוצה שמתבטא ב-185 מיליון ש"ח, כ-40% גידול שנה מול שנה, מה שמוביל אותנו לכ-4.9% רווחיות נקייה של סך הקבוצה. וברשותכם אני עובר לשקף הבא שמבטא במספר מילים כל אחת מהפעילויות. אז נתחיל עם שטראוס ישראל, חברת הדגל שלנו פה בהום בייס בישראל. בניגוד למגמה בשוק המזון בישראל שמראה כירידה של 1% על פי נתוני סטורנקסט, אנחנו מצליחים להצמיח את החברה שלנו במעל ל-5% רבעון מול רבעון, דבר שמתבטא בהרבה מאוד חדשנות, ומה שאנחנו יותר גאים על כך שבמקביל להורדת מחירי מחירון במספר קטגוריות מובילות, הצלחנו תודות גם לחדשנות וגם לתהליכי התייעלויות לשפר גם את המחירות, גם לקיחת מרקט שייר, וכפי שאתם רואים גם את המרווחים. בנושא אחר שמבחינתנו לא פחות חשוב מהתוצאות העסקיות, בהובלתו של ציון בלס, מנכ"ל שטראוס ישראל, ביצענו תוכנית חברתית לשיפור התנאים של העובדים שלנו. אנחנו מדברים על העובדים היותר זוטרים בחברה בישראל, עם מהלכי שיפור תנאים גם במשכורת הבסיסית וגם בתנאים הנלווים, ואנחנו מאמינים שזו רק ההתחלה של הפעילות שלנו. אנחנו רוצים להמשיך לצמצם את הפערים גם בתוך החברה, ואנחנו גם מקווים שזה יהווה מסר לחברות אחרות בענפים אחרים במדינת ישראל להוביל יותר מאשר ההובלה של מדינת ישראל בהקשרים האלה. כשאני עובר לחברת שטראוס קפה, פה אנחנו רואים את ההשפעה עדיין השלילית המאוד חזקה של שערי החליפין, בעיקר בברזיל, רוסיה ואוקראינה. אנחנו נמצאים סך הכל חברת הקפה ב-17% גידול שנה מול שנה, ועם ההשפעה המשמעותית, כפי שאמרתי, של המטח, אנחנו ב-5% צמיחה שנה מול שנה, כאשר שלוש מדינות בצמיחה דו-ספרתית מאוד מאוד מרשימה: רוסיה בכמעט 30%, ברזיל 20%, וקפה ישראל ב-11.5% צמיחה שנה מול שנה. דהיינו, אנחנו רואים שבפעילויות הלוקליות אנחנו עם תוצאות מאוד מאוד טובות, שגם מבטאות גם לקיחת מרקט שייר וגם התאמת מחירים בהתאם לסיטואציה בכל אחת מהגיאוגרפיות שבהן אנחנו פועלים. ומפה נעבור לחברת סברה או בלה, ה-JV השותפות שלנו עם חברת פפסיקו העולמית, ופה אנחנו רואים גם גידול יפה שנה מול שנה של 8.3%, כשבארצות הברית הגידול מתבטא בכ-8%, ואילו מחוץ לארצות הברית, אוסטרליה, קנדה ומקסיקו, אנחנו מעל 17% צמיחה שנה מול שנה, וכל זאת, כמו שאמרתי קודם, בלקיחת נתחי שוק. בארצות הברית עלינו יפה ל-62.4% נתח שוק בסך הקטגוריה בארצות הברית, וזאת יחד עם שיפור יפה מאוד ברווחיות של החברה, שהגיעה ל-14.5%. דבר נוסף שחשוב לנו לציין, דיווחנו לפני מספר שבועות על כניסה לגיאוגרפיה חדשה, או לחצי יבשת יותר נכון, למערב אירופה. קנינו חברה קטנה בשם פלורנטין, ופה חשוב לנו לשתף אתכם בשני מסרים: אחד, כניסה לאירופה, התחלה קטנה, קנינו סטארט-אפ, חברה קטנה, אבל זה מסמן עוד אמירה אסטרטגית שלנו בהמשך ההתרחבות הגלובלית של חברת אובלה. דבר שני, הקטגוריות שבהן כרגע אותו סטארט-אפ פועל במערב אירופה זה סלטים אורגניים, מה שיאפשר לנו גם באירופה וגם במקומות אחרים להרחיב את הפורטפוליו היותר בריא שלנו בקטגוריה, מה שמתחבר גם באופן טבעי למהלך של לפני מספר שבועות. השקנו בישראל לראשונה מבחינתנו סלטי חומוס ללא חומר משמר. אז פה אנחנו רואים הרבה מאוד חדשנות והמשך התרחבות גלובלית. ולמגזר האחרון שלנו, שמכיל את מקס ברנר ואת שטראוס מים, אז גם פה אנחנו רואים צמיחה יפה, וחשוב פה להעביר לכולם, למי שמכיר אותנו יותר ופחות, שינינו את המודל העסקי שלנו בסין, ולכן אנחנו מעתה ואילך לא נראה את המכירות של סין בדוחות שלנו, מכיוון שירדנו להחזקה של 34% בשותפות עם החברה הסינית הייר, אך מאידך את הרווח ואת הרווחים של הפעילות שלנו בסין אנחנו נהנה ונראה אותם בדוחות שלנו בשורה התחתונה. אבל אני יכול להגיד לכם שהתוצאות במים, גם מבחינת צמיחה וגם מבחינת שיפור ברווח, ואתם יכולים לראות את זה אצלנו מפורט יותר בדוחות, וגם שחר יתייחס לזה עוד מעט, נמצאים במגמה חיובית וטובה. ולסיום, אתם מוזמנים לדפדף בשלושה עמודים הבאים במצגת. כשמדברים על צמיחה ולקיחה של נתחי שוק, כפי שאנחנו יודעים, זה בא בעיקר מחדשנות, ופה אנחנו משתפים אתכם באמת במספר דוגמאות קטנות. אנחנו לא נפרט יותר מדי מפאת קוצר הזמן, אבל אתם יכולים פה לראות ממהלכים דרך יוטבתה באריזות, ובמוצרי שוקו ללא סוכר, שמלווים את טרנד הבריאות ולמעשה את הבקשות של הצרכנים שלנו, ביוגורטים עם תוספות מוצרים מועשרים בחלבון. ואם נמשיך קדימה, כמו שציינתי קודם, חומוס ללא חומר משמר, בקפה ישראל מוצר באיכות גבוהה מאוד שמתמודד בצורה מאוד יפה באיכות שלו עם חברת נספרסו, מובילת שוק הקפה העולמית, צובר תאוצה פה בארץ, ואנחנו יכולים לראות בעמוד הבא גם בסברה, גם בחוץ לארץ, גם בחברת הממתקים. ועוד פעם, יש פה תקציר וכמה תמונות יפות, רק לסבר את העין ואת האוזן, אבל אין ספק שהשנה הזאת מתבטאת בהרבה מאוד פעילות של חדשנות מחד, והתייעלויות לאורך כל שרשרת הערך מאידך, מה שמביא לנו בסופו של דבר לשיפור בשורה העליונה ובשורה התחתונה. ופה אני אעצור, ובבקשה, שחר, בוא ניכנס טיפה יותר לעומק בניתוח.
צהריים טובים לכולם, ושוב תודה על ההשתתפות בשיחה. אז כמו שגדי אמר, התוצאות של הקבוצה טובות מאוד, וטובות מאוד כקבוצה, ולא פחות חשוב, הן טובות מאוד בכל אחד ממגזרי הפעילות, הן בשורות המחירות והן בשורות הרווח, והן בשורות התזרים, ואת התמונה אני אנסה להציג במשך הדקות הקרובות. נתחיל בשקף 14, כמו שאתם רואים, גידול במחירות, גידול של כ-5% נומינלי וכ-11% ללא השפעות המתח. אז כולנו חיים תחת ידיעה היומיומית שגם הריאי בברזיל וגם הרובל מתאוששים, וזה נכון שזה מתחילת השנה. עדיין, אם אנחנו מסתכלים רבעון על רבעון ומחצית על מחצית, השערים של המחצית הזאת הם פחות נוחים מבחינתנו מאשר המחצית הראשונה, ולכן הגידול הזה במחירות מגיע על אף הפרשי תרגום שעובדים לרעתנו, וכמו שאמרתי קודם, כמו שגדי אמר, השיפור הזה מגיע מכל המגזרים, החל מהפעילות בישראל, שבעזרת הרבה חדשנות ובעזרת עבודה נכונה הגדילו את המחירות בשני תתי מגזרים, גם ב בריאות ואיכות חיים וגם בתענוג והנאה, עובר דרך פעילות הקפה בישראל ובעצם מכסה את כל המגזרים. הגידול הזה מגיע כתוצאה מגידולים מאוד גדולים שחלקם הם העלאות מחירים כתגובה לפיחותים, בייחוד במדינות ברית המועצות לשעבר ובברזיל, ומגיעה גם מגידולים בשאר המדינות בקפה. זה נכון לגידול בסברה, שמגיע אחרי שנה לא פשוטה מבחינת הפעילות בארצות הברית, עובר דרך הפעילות מחוץ לארצות הברית, וחלה בפעילות של שטראוס מים, כך שהגידול במחירות מגיע מכל המגזרים, וכמו שאמרתי, בערך 5% שקלי נומינלי ו-11% אורגני בניקוי מטבעות. בשקף הבא אתם רואים בעצם את הפירוט, אתם רואים את הגידול הן הנומינלי והן האורגני, רואים את ההשפעה של המטבעות על הקפה, וזה, כשאנחנו אומרים אורגני, זה מצד שני, מצד אחד מנטרל את המטבעות, מצד שני זה מנטרל גם רכישה שעשינו בברזיל של איתמרתי. אנחנו רואים בפעילות ה-Dips and Spreads השפעה קטנה של המטבעות, וכדי שנוכל לשפוך קצת יותר אור על נושא שטראוס מים, אתם רואים בפעילות המגזר האחר גידול אורגני, אורגני של 8% לעומת גידול נומינלי של 1.6%, וזה בעצם בעיקר מנטרל את השינוי הפעילות בסין, בנוסף לקצת השפעות מטבע שאתם יכולים לראות אותם בתוך דוח הדירקטוריון. זאת אומרת, כשאנחנו מסתכלים כאן, אתם יכולים לראות בעצם את אחוזי הגידול על הפעילות בשטראוס מים שאינה מושפעת מגריעת המחירות של סין כתוצאה מזה שאנחנו לא מאחדים, ואנחנו לא מאחדים, כמו שגדי אמר, גם לא בדוחות הניהולים, כיוון שזה אחוז ההחזקה הוא מתחת ל-50%. אז זה לגבי פעילות המגזר האחר, ובראייה קצת אחרת, אנחנו רואים בעמוד הבא, בעמוד 16, את הגידול האורגני של 11%, מצד שני הפעילות של התמרתי בניקוי, שזה גידול, ומצד שני הקיטון שנובע מהפסקת האיחוד של הפעילויות בסין, וכמובן את ההשפעה השלילית של הפרשי התרגום מול השנה הקודמת, וגם רואים את זה שזה מגיע בעצם מכל המגזרים, וזה בעמוד 17. התמונה היא מאוד דומה גם כשמסתכלים בחציון, מן הסתם רוב התופעות האלה שתיארנו ברבעון נכונות גם לחציון. צריך לזכור שהשפעת המטבעות הייתה הרבה יותר גדולה ברבעון הראשון מאשר בשני, ומן הסתם תהיה הרבה יותר קטנה ואולי אפילו בכיוון ההפוך ברבעון השלישי. זה משהו שכולכם יכולים לעשות את החשבון לבד, ובהתאם לזה אתם רואים את הנתונים בשקף 18 ובשקף 19. אם אנחנו מסתכלים על הרווחיות, אתם רואים שאנחנו מצליחים לתרגם את הגידול במחירות האלה גם לגידול ברווח הגולמי, שנובע הן מהגידול במחירות והן מהתייעלויות, שאתם רואים שאחוז הרווח הגולמי עולה. אנחנו גם רואים שהוא מתקרב לשנים היותר טובות שהיו לנו ב-2013 וב-2014. תכף שאני אגיע לאיביט, אני אגיד על זה עוד מילה. צריך לזכור, מתקרב אבל לא מגיע, וכשנגיע לאיביט אתם תראו שבעזרת הרבה צעדי התייעלות הצלחנו לעשות עם אותו רווח גולמי, רווח תפעולי, שבעצם משתווה לשנים הקודמות היותר טובות. צריך לציין שהשיפורים האלה מגיעים אחרי המון המון צעדים שעשינו, חלקם תיארנו פה בשיחות הקודמות, וחלקם בשיחות שניהלנו אתכם, כמו שהסברנו, המון המון צעדים קטנים שכל אחד מהם תורם את חלקו, וכמערכת מביאים לשיפורים, ודרך אגב הם נכונים בכל אחת מהחברות, כמו שאתם יכולים לראות בדוחות, וכמו שאתם רואים בשקף הבא, בשקף 21, אתם רואים את השיפורים האלה בכל אחד מהמגזרים, החל משטראוס ישראל, שטראוס קפה וסברה. צריך לחזור בעצם לסביבה הכלכלית. אם אנחנו לדוגמה ניקח את הפעילות ברוסיה, כמו שאמרנו, פיחות מאוד חד בשנה שעברה, ואמרנו גם ברבעונים הקודמים, כן, אנחנו נעלה מחירים, כן, אנחנו ניתן לזה תשובה. זה אומנם לוקח זמן, אבל בסופו של דבר אנחנו מדביקים את הגידול בעלויות חומרי הגלם שנובע בעקבות הפיחות הזה בעליות המחירים, מעבירים אותם בעצם לשוק, ובעזרתם מצליחים להגדיל את המרווחים, וזה בתוספת לעלייה בכמויות וגידול בפעילות, שמן הסתם מביאים להתייעלות בשורת הרווח הגולמי, מעצם היתרון לגודל וההתייעלות שמגיעה אוטומטית עם הגידול במחירות. אם אנחנו מסתכלים בשטראוס ישראל, אז למרות שהעלינו את ההוצאות שלנו במסגרת התוכנית החברתית, בעזרת המון אינוביישן, בעזרת השקעות קודמות שעשינו במיכון, אנחנו מצליחים להתייעל ולהגדיל את שורת הרווח הגולמי, והדבר הזה נכון גם לסברה, שלאט לאט עם הגידול והאכלוס של המפעל שפתחנו לקראת תחילת השנה שעברה, סדרי גודל והקפסיטי, הניצול של הקפסיטי במפעל, מביאים להתייעלות. בשקף הבא, בשקף 22, אתם יכולים לראות את לאן כיוונתי. על אותו רווח גולמי אנחנו מצליחים להביא יותר רווח תפעולי, שיפור גם ברווחיות וגם ברווח, למעלה מ-63% שיפור ברווח וכמעט 75% אם אנחנו מנטרלים את השפעות רק התרגום של הרווח הגולמי מהשנה שעברה. אין פה יותר מזה, זה פשוט לתרגם את הרווח הגולמי של שנה שעברה לפי השערים של היום. וכמו שאמרתי, הגידול הזה מושג הן בעזרת הגידול במחירות והשיפור של הרווח הגולמי, והן מהמון המון צעדים של התייעלות שבאים לידי ביטוי בין השורות של הרווח הגולמי לרווח התפעולי. וגם כאן, דרך אגב, השיפור הזה מגיע מכל אחת מהחברות. בשקף 25 אתם יכולים לראות את השיפורים הניכרים בכל החברות. בשקף הקודם אתם רואים שהדבר הזה הוא נכון גם כשמדברים במחצית וגם כשמדברים ברבעון. כאן זה במחצית לפחות, לפחות בגיאוגרפיית ישראל, מנטרל את כל נושא החגים, וכשמסתכלים על המחצית אפשר לקבל תמונה נאמנה על הביצועים ועל הכיוון שאנחנו הולכים בו. אם אני אעבור לשקף 29, סנאפשוט על כמה עסקים מרכזיים שמקבלים פחות ביטוי בדוחות הכספיים, אנחנו מפרטים אותם כאן במצגת. סברה, רואים את השיפור הניכר ברווח, את הגידול במחירות, כמעט 8% נומינלי ו-9.4% כשמדברים בדולרים, במטבע מקומי. שיפור בנתחי שוק, שיפור ברווחיות, וחזרה של קהל הצרכנים שלנו למוצרים. בעמוד הבא, נתונים של הפעילות בברזיל, הדוח של ברזיל, כמו שאתם יודעים, מצורף לדוחות שלנו, נתונים במטבע המקומי, למעלה מ-20% גידול במחירות, שיפור ברווח הגולמי למרות השחיקה ברווחיות. תזכרו שכשיש פיחות בברזיל, זה נכון שהקפה נסחר במטבע מקומי מגודל ומיוצר בברזיל, עדיין היכולת של החקלאים בברזיל לייצא את הקפה שלהם במחיר דומה מבחינת דולרית, אבל במחיר הרבה יותר גבוה במטבע מקומי, גורמת לעליית חומרי הגלם. אנחנו מצליחים להתגבר על העליות האלה ולשפר את הרווח הגולמי, וגם ברווח התפעולי גידול ניכר, תוך כדי זה שכתוצאה מהפיחות הזה, הפעילות שלנו בתחום מכונות הקפה, סינגל פורשן, מתייקרת, מכיוון שאת המכונות אנחנו מייבאים במטבע זר לברזיל, וכרגע גם את הקפסולות. אנחנו עברנו איזושהי נקודה קריטית מבחינת כמויות ומסה, ואנחנו נמשיך ונעתיק את פעילות ייצור הקפסולות לתוך ברזיל, מה שמצד אחד כמובן יוזיל את העלויות, ולא פחות חשוב, יפחית את התלות בתנודות של המטבע, ויתרום פה לשורת הרווח. עם כל ה-limitations האלה, גידול מ-50 מיליון ריאל ל-61 מיליון ריאל רווח תפעולי ברבעון, גידול של כמעט 23%. כשעוברים לשורת הנט פרופיט, רבעון הכי טוב שהיה לנו בשנים האחרונות, גידול מאוד משמעותי ברווח וברווחיות הנקייה, בד בבד בזה עם הרווח למניה, שמושג הן מהגידולים באיביט, קיטון קל בפעילות המימון. מצד שני, אופסט שנעשה במיסים, אחד כשמרוויחים יותר גם משלמים יותר מיסים, והיה לנו גם, כמו שאתם רואים, באחוז המס הוצאות ברבעון שהם לא ongoing, אבל עדיין הם נכנסים כאן לשורת המס. הדבר הזה הוא נכון גם בחציון, ובסופו של דבר הפעילות הזאת והתוצאות הטובות מתרגמות גם לשורת המזומן. אתם רואים את זה גם ב-Operating Cash Flow וגם ב-Free Cash Flow. אנחנו סיימנו עם ההשקעות המסיביות שהיה לנו גם בשואם וגם במפעל בווירג'יניה. אנחנו לא צופים בתקופה הקרובה השקעות מסדר גודל הזה. רואים את זה בקיטון בפעילות ההשקעה, אבל לא פחות חשוב, פעילות ה-Operating Cash Flow היה רבעון C, ובסופו של דבר רואים את זה גם במנוף. אנחנו חוזרים לרמות המינוף שאנחנו מרגישים איתם בנוח. בשקף 34 אתם רואים 1.6 יחס חוב לאיבידה, ואלה רמות שאנחנו חיים איתם בנוח, ומה שלא פחות חשוב כמובן, מקטינות לנו באופן משמעותי את הוצאות המימון going forward. אז עד כאן המצגת שלנו, ונעבור אולי לחלק היותר חשוב, וזה השאלות שלכם.
תודה. כדי לשאול שאלה יש להקיש על הפרות כוכבית 1. כדי לבטל את השאלה יש להקיש על הפרות כוכבית 2. אם אינכם מאזינים באמצעות רמקול, אנא הרימו את השפורפרת לפני הקשת הפרות. אנא המתינו בזמן שאני אוסף את שאלותיכם. שאלה ראשונה מיוסי אריאס מעמיתים. יוסי, בבקשה.
היי, שלום לכולם, ושוב ברוכות על התוצאות המאוד יפות, באמת כל הכבוד. שאלה ראשונה שיש לי מתוך כמה, לא הרבה, לגבי השטראוס ישראל, נגיד, אני מוסיף שניית הקפה, באמת היו מכירות, צמיחה מאוד יפה במכירות, גם ברמה של הרבעונית וגם ברמה של המחצית, כשמה שקורה בשוק המזון, ספרות הפנטים של סטורנג ונילפן, זה תמונה אחרת לחלוטין. הזכרתם את הנושא של החדשנות שאתם עושים, אבל השאלה אם זה הדבר היחיד שהיה, סך הכל החדשנות אתם עושים כמעט כל הזמן, כמעט כל רבעון, ולא ראינו בשנים האחרונות דיפרנציאציה כל גבוהה בין מה שקורה בשוק לבין מה שקורה אצלכם. זו השאלה הראשונה.
אוקיי, צהריים טובים, זה ציון, מנכ"ל ישראל.
קודם
כל, זה נכון, הפער שיש בין מה שקורה בשוק, שאם לקחת אותו באמירה כללית, הוא סטגנציה של השוק, אם נתעלם ככה מהצירות למעלה ולמטה, אל מול התוצאה גם הרבעונית וגם החציונית, וצריך לסתכל על החציונית כדי לקבל פרופורציות, בגלל שיש פה גם קצת סוגיית עיתוי אחד. הפער הזה הוא באמת פער מאוד מאוד גבוה ומאוד מאוד מכובד, וכן, הוא לא היה לנו בשנים שעברו. ההסבר של הדבר הזה רובו ככולו יושב על סוגיה של חדשנות, וזה נכון שאנחנו כל הזמן מדברים על חדשנות, וזה נכון שאנחנו גם כל הזמן עושים חדשנות. אבל בחציון הזה, או אפילו הייתי אומר מאמצע השנה שעברה, גם כמותית וגם איכות החדשנות שהצלחנו לייצר, איכות מבחינה עסקית, שהצלחנו לייצר בדבר הזה, היא בהחלט הייתה מאוד חזקה ומאוד מאוד מיוחדת. גדי מקודם העביר אתכם ככה על 3-4 שקפים שהציגו את זה בתמונות, זה כמובן הרבה יותר עשיר מהתמונות האלה, ובסופו של דבר זה היה הפרטו של הפרטו של הדיפרנציאציה בין השוק לבינינו. מצד שני, זה נכון שגם כל השוק היה בחציון הראשון שנה שעברה חלש, אבל גם לנו היה סך הכל חציון, איך נקרא לו, בינוני בשנה שעברה, אז הדבר הזה בהחלט נתן לנו גם רוח גבית, פלטפורמה יחסית סבירה שהייתה, אבל בסוף זה פשוט. כל ההסבר יושב על חדשנות נכונה גם מבחינה כמותית וגם מבחינת האיכות העסקית שלה.
הבנתי, וזה משהו שיכול באמת להיות ongoing, כי אם אני זוכר טוב, שעת ההשקה של, אני לא זוכר, זה ברק לשם של המעדה, אני מתנצל, לפני שנתיים נדמה לי, זה היה ברבעון הראשון, הרבעון השני לפני שנתיים, והיה שם קפיצה באמת גדולה, ואז רבעון מקביל ב-2015, שנה שעברה בעצם היה איזושהי דעיכה. אז...
אני רק אעשה את הדיסקליימר, כל מה שאנחנו נגיד זה לא תחזיות ולא ציפיות.
ברור, ברור, ברור.
זה משהו חושב, אבל אין בזה תחזיות.
זהו, אז
אני אגיד
ששחר לא מרשה לי לענות, אבל עכשיו הוא הרשה לי. ואני יכול להגיד בדבר הזה, תראה, היכולת לחזות באמת, לא בגלל ששחר לוקח את כל ההסתייגות, היכולת באמת לחזות איך חדשנות שאנחנו מתכננים אותה תגיב מבחינה עסקית היא לא פשוטה ולא קלה, וזה חלק מה, וזה חלק מהחיים שלנו. אם אני מסתכל קדימה על החצי שנה, שנה, שנה וחצי הקרובות, ואני מסתכל על תוכנית העבודה שלנו, יש לנו עוד מספר מהלכים ותהליכים והשקות שיכולות לתת את הפירות. קודם כל, הפירות שכבר קיבלנו מסוף שנה שעברה, מן הסתם ממשיכות איתנו, הן לא נעלמות, כיוון שאם עושים חדשנות טובה והיא מייצרת פלטפורמה, אז יש לך אותה, וזה טוב שכך. מעבר לעניין הזה, כשאני מסתכל, ואני אומר את זה באמונה שלמה וגם באותנטיות מלאה, לתוכנית החדשנות שלנו, שהיא לגמרי הדרייבר המרכזי לצמיחות שלנו, גם קדימה שאני מסתכל על הדבר הזה, אני חושב שיש לנו תוכנית מאוד חזקה, מאוד טובה. לא יודע אם היא תצליח לשמור כל הזמן על דיפרנציאציה של 5% סדר גודל מהשוק, כלומר אם השוק עושה 0 ואנחנו עושים 5%, אבל אני מאמין שהיא בהחלט יכולה תמיד לשמור עלינו קצת יותר טובים מהשוק.
הבנתי. בסדר גמור, שאלה נוספות, עוד שאלות נוספות, לגבי קפה ישראל. היה שם עלייה של 11.5%, עלייה ראשונה מזה 9 רבעונים, אם אני בדקתי, זה נכון. מה יש לנו הרבעון הזה שלא היה ברבעונים קודמים ולא מעט רבעונים כאלה?
כן, אז קודם כל, זה עדיין ציון, למרות שהשאלה על קפה, כי היא על ישראל מעניינת. קודם כל, מאוד חשוב על קפה ישראל להסתכל כדי לקבל את הפרספקטיבה על החציון, כיוון שיש פה את עיתוי החג, ואם אתה רואה את בחציון, קפה ישראל עושה קצת מעל 4%, שזה גם מספר מאוד מאוד יפה.
זה עדיין יותר משאר שנים קודמות.
אוקיי, אז עכשיו אני אענה, רק קצת ככה לצנן את ה-11% ב-4%, אז זה דבר ראשון בגלל עיתוי החג. הדבר השני, גם בקפה, למרות שהיא קטגוריה יחסית שלא נורא עתירת חדשנות מאופייה של הקטגוריה, אבל גם בה היה לנו חדשנויות מאוד מאוד מיוחדות, כולל השקה מאוד משמעותית, לדעתי גדי גם יראה את התמונה שלה, של אותם קפסולות תואמות נספרצו, שנתנו את תרומתם הצנועה למחזור, ובסופו של דבר, כל מה שאמרתי על העסק בשטראוס ישראל, ללא קשר רגע איפה, איך המחירות רשומות, באיזה מגזר וכולי, תופס גם מקפה ישראל.
הבנתי. עוד שתי שאלות קטנות, האחד לגבי ברזיל, עשיתם שם רכישה במרץ, כתבתם כשהיא נעשתה, כמה היא תרמה בחת המחירות? כמה סדר גודל? זה משהו מהותי.
אנחנו לא מפרסמים את ההיקפים של התרומה של רכישות, אבל תזכרו ש פרסקו אסורס זה חברה של סדר גודל של מאות מיליוני דולרים. כמו שאמרנו, דרך אגב, לפני שהריאל פוחת, הייתה כמעט מיליארד דולר, אני מדבר על ה-100%, היא נשתה את זה, הפיחות קצת שחת, ועכשיו חזר, אבל בכל מקרה זה סדרי גודל של מאות מיליוני דולרים. המתחרים בברזיל, מלבדנו, שמוליכים את השוק עם כ-22-23% נתח שוק, מה שהיה פעם שר עלי, דאו אדברג, JDE, תקראו לזה איך שאתם רוצים, עם משהו פה 17% ומליטה עם 7-9%, כל שאר השוק הוא מאוד מאוד קטן, זאת אומרת, לטוב ולרע, אי אפשר לעשות שם רכישות גדולות, ולכן ההשפעות הן יחסית לגודל של הפעילות של ברזיל, הן קטנות. מצד שני, זה גם בדיוק הפוטנציאל שאנחנו חוזרים ומדברים עליו בברזיל, עדיין כ-50% מהשוק הוא מאוד מאוד מבוזר, והיכולת שלנו גם לקחת נתח שוק אורגני, וגם לעשות את הרכישות הקטנות האלה שהתרומה שלהם לרווח היא גדולה מאוד, כי ברגע שאתה שם עוד מותג על המערכת הגדולה של טרסקו, ומנצל את כל היתרון לגודל, ותזכרו שרוב הרכישות שאנחנו עושים הם מותגים בלבד, זה לא שאנחנו רוכשים פעילות ועובדים ומכונות וייצור, אלא ברובם בעצם רק המותג, ולכן התרומה שלהם לרווח היא מאוד גדולה, אז זה בדיוק הפוטנציאל שנשאר בברזיל. אז לשאלתך, בסופו של דבר, יחסית לגודל של ברזיל, זה שינוי מאוד מאוד קטנים. אם זה היה מהותי, היינו מפרסמים.
לא, הבנתי, ושאלה אחרונה קטנה לגבי טרס, לפחות לפי שקף 30 המצגת, נושא שהרווח ההפסד התפעולי שם היה 12 מיליון ריאל, ב-Q2, של 2016, ואותו הפסד גם ב-2015. זה אמנם צמצום לעומת מה שהיה ב-2014 לפי המצגת, אבל עדיין זה לא זז. זה רע מה קורה שם, זאת אומרת, אתם רואים מתישהו את האור שם, תחת הרווחיות.
אחוז, אז יוסי, זה גדי, קודם כל תודה על הברכות שלך מקודם.
מגיע.
תודה, ובהתייחס לשאלה, אז מצד אחד יש לנו שיפור מאוד יפה בהורדת ההפסד, ואנחנו גם מתוכננים להפסיד, כי אנחנו בונים קטגוריה חדשה, צריכים להבין שבברזיל כל נושא מכונות הסינגל פורשן נמצאות בדיליי של כמה שנים אחרי אירופה, ארצות הברית וגם בישראל, מדבר על השוק, לא עלינו, ולכן ההשקעות שלנו השיווקיות מאוד מאוד גדולות. עכשיו, למרות שאנחנו רואים, ואתה אכן ציינת שההפסד זהה לשנה הקודמת, במונחים שלנו הורדנו אותו, וזה כתוצאה ממה שגם שחר הסביר קודם בהקשר אחר, צריכים לזכור שאנחנו מייבאים את המכונות לברזיל מחול, מחוץ לברזיל, ושערי המטבע פגע מאוד בעלויות, ואומר, אנחנו היום דה פקטו בריאלים, ברזילאי, במטבע מקומי ברזילאי, אנחנו משלמים הרבה יותר על כל מכונה, ואותו קנה לגבי הקפסולות, שאנחנו גם אותן מייבאים מאיטליה, את האריזה של הקפסולות. וזה לקח אותנו טיפה אחורה. מצד שני, כפי שאתם מכירים אותנו, מהלכים כאלה מבחינתנו זה מהלכים אסטרטגיים, ולכן גם אם אנחנו נספוג עוד הפסדים קדימה, ואנחנו נספוג עוד הפסדים, אנחנו בונים את השוק, מגדילים את מערך הלקוחות, ואנחנו מדברים כבר היום על פריסה של מאות אלפי מכונות בברזיל, בשוק של הסינגל פורשן, ואנחנו בכיוון הנכון. כשאני אומר כיוון הנכון, זה מבחינת חדירה לשוק הברזילאי, וכמובן שלאחר מכן, אנחנו מעבר לחדירה לשוק, אנחנו נשמח לראות כמו בקטגוריות אחרות, אגב באותה אסטרטגיה, כמו באובלה, בכניסה של חומוס למדינות שונות, נשמח לראות מעבר לצמיחה, גם לא רק הפסדים, אלא רווחים עם המרווחים הראויים לחברה כמו שלנו.
יוסי, ברשותך, אני רוצה רגע לנסות להעיר את אותו מספר רגע באור טיפה אחר. זה נכון שבפעילות כזאת יש עלויות מקומיות בתחום של השיווק ובתחום של המחירות, אבל זה מאוד דומה לשטראוס מים, אתה יכול להבין שחלק ניכר מהעלויות זה העלות של המכונות עצמם במחירה, אתה מכיר במחירות מול עלות המכונה, וכמו שאמרתי, מכיוון שהקפסולות כרגע מיוצרות מחוץ לברזיל, אז גם בקפסולות. אז תן לי רגע לנסות להעיר את זה אחרת, למרות שהעלויות האלה שלנו, שהם אחוזים ניכרים מה-PNL, עלו בקרוב ל-60-70 אחוז, שה-RI עבר ב-2.5 ל-4, ותזכור, זה עדיין רבעונים שה-RI היה בהם 4. למרות זאת, הצלחנו להישאר באותו הפסד. אז אתה יכול להבין את גודל ההשתפרות של הפעילות הזאת, שכשאתה סופג עיקור של 60-70 אחוז בעלויות, ואתה נשאר באותה רמה ב-PNL. גם הגודל ממשיך לגדול, וזה בדיוק כמו בשטראוס מים, ושונה מיוגורט, שמה שמחרת אתמול זה לא משנה על מחר, בעולם של המכונות זה מאוד משנה מה מחרת אתמול, כי הוא זה שמייצר לך את הרווח הגדול going forward. אז אני ככה, רק כדי לשים את גודל ההישג, עם עלייה של 60-70 אחוז בעלויות, הצלחנו להגיע עם אותו רווח והפסד.
הבנתי, אחלה, תודה רבה.
תודה, יוסי.
תודה. שאלה הבאה ממיכל אלשך מאקסלנס. מיכל, בבקשה.
אהלן כולם, מיכל אלשך. קודם כל ברכות, כמו שיוסי אמר, על הרבעון היפה. רציתי לשאול מספר שאלות. שאלה ראשונה, בנוגע לקפה, אתם מתארים שבברזיל ורוסיה חלק מהעליות זה נובע מהעלאת מחיר. רציתי לשאול האם יש מקום בהמשך גם לעלות מחירים, בייחוד שאנחנו רואים את ההתחזקות במטבעות מעל תחילת השנה. וגם אם תוכלו קצת לפרט על השיפור שאנחנו רואים במזרח אירופה, שככה די הפתיע לטובה.
נכון, אז מיכל, קודם כל תודה גם על הברכות שלך, ולגופו של עניין או לגופה של שאלה, של השאלה שלך, אז אנחנו לא רצים לעלות מחירים באף מקום, לא בארץ ולא בחוץ לארץ. אנחנו מבחינתנו מנסים להביא את המחיר הרלוונטי והנכון ביותר לצרכן. במדינות, כמו שאנחנו רואים, גם ברוסיה וגם בברזיל, שהאינפלציה דוהרת קדימה, אנחנו נאלצים לעשות את התיקונים הרלוונטיים, קודם כל כדי לשמור על הרווחיות. ואגב, אם אני אקצין טיפה, אם לא היינו עושים את הפעולות האלה, מכיוון שאנחנו עוסקים בתחום המזון, גם יכולנו לעבור להפסד. ולכן לוקח לנו זמן, זה יכול לקחת חודשיים, שלושה, ולעיתים גם לוקח לנו חצי שנה, ואנחנו מחויבים לעשות את ההתאמות הרלוונטיות מול העלויות ומול היכולת של הצרכן גם לרכוש אותנו. אבל אני תמיד אומר את זה, ולא רק מהבית הפורמלי של הדיווח הרבעוני, אנחנו היינו מעלים כמה שפחות, ואם היינו יכולים להוריד מחירים, וכפי שראיתם בגיאוגרפיית ישראל, הצלחנו תודות להתייעלות ולחדשנות משמעותית, גם להוריד מחירים של מספר קטגוריות. לנו בסוף האמונה שלנו, שכשאתה נותן את המחיר הנכון לצרכן, אתה לא רק שאתה לוקח מרקט שייר, אתה בסוף גם מגדיל את הרווח. ולכן פה אנחנו רואים את ההבדלים בין הארץ לבין חול. מכיוון שני, אם אנחנו נראה חיזוק של המטבעות הלוקליים ושל הכלכלות המקומיות שיאפשרו לנו להוריד מחירים, אנחנו נוריד בשמחה. ועשינו את זה בעבר, וצריכים לזכור שחברת הקפה, שבתוך עלות המחר, המרכיב המשמעותי ביותר זה הקפה הירוק, והקפה הירוק זה קומודיטי שנסחר בבורסאות ברמה עולמית, ההתאמות בעולם הקפה הרבה הרבה יותר מיידיות, ואנחנו מבצעים אותן. זה שוק תחרותי, וכמו שאמרתי, ציינתי את הצרכן, אבל גם המתחרים כל הזמן בתחרות מתמדת על כל כוס קפה שמוכרים, ואנחנו בתוך המשחק הזה. אז אין פה הסתכלות של תחזית קדימה, אבל הפשוט ביותר במקרים האלה, ושזאת תמיד התשובה הטובה ביותר, תסתכלו עלינו בכל השנים האחרונות, עם הוולטיליות של מטבעות, עם הוולטיליות של הקומודיטיז, ותראו איך אנחנו כל הזמן עושים את האדפטציות, כמיטב יכולתנו כמובן, זה לא תלוי רק בנו, כדי לשמור לאורך זמן על מחיר נכון ועל רווחיות שאנחנו חושבים שהיא נדרשת עבורנו כדי להמשיך את הפעילות שלנו קדימה.
כן, מיכל, רק אחד טכנית, ברור ששוב, בהנחה ששום דבר אחר לא יקרה, אז העלאות מחיר שעשינו ימשיכו ללוות אותנו, ושנשווה את זה גם ברבעונים הבאים, הם ישפיעו. ושתיים, שצריך לזכור, הגידול הוא לא רק במחירים, אלא גם בכמויות ובנתחי שוק, אז מן הסתם אלה דברים שגם ימשיכו איתנו.
אוקיי, ולגבי ברזיל, קוקה קולה בזמנו פרסמה שהיא מתכוונת להיכנס גם לשוק הקפה בברזיל, עברו מאז כבר איזה חודשיים, אז האם קיבלתם מידע יותר, או ידוע לכם מה הם מתכוונים לעשות שם, עד כמה זה הולך להיות מהותי?
אז קודם כל זה מוקדם כמובן, ויש את ההצהרה, וכמובן בתהליכים האלה, כמו שאנחנו יודעים, זה לוקח זמן. אנחנו כמובן נערכים וערוכים לכל תחרות שהיא כולל כניסה כזו של קוקה קולה, שזו חברה, כמו שאנחנו יודעים, מכובדת ועם יכולות. ממה שאנחנו מבינים כרגע, כי עוד פעם עוד לא ראינו את הפעילות דה פקטו בשוק, ממה שאנחנו יודעים, מדובר על קפה יותר לאזור של קפה מוכן וקפה פרימיום, מה שמבחינתנו יוסיף עוד לתחרות, ובדיוק כמו ששחר ציין קודם, יש מאות שחקנים, ולא שאני משווה את קוקה קולה לכל אחד מהם, אבל יש מאות שחקנים בשוק, והשוק בברזיל הוא שוק גם משוכלל ומאוד מאוד תחרותי, מחברות גדולות ועד חברות קטנות ולוקליות, מה שיוסיף לאתגר שנמצא היום. אבל מעבר לכך, אנחנו עוד לא רואים איזה מהלך שהוא דרמטי או משמעותי, אנחנו כמובן נמשיך לעקוב ולדווח לכם בעצם בהמשך.
אוקיי, אז רק שאלה אחרונה בנוגע לקפה ספציפית, ראינו שיפור מאוד יפה במזרח אירופה, אם תוכלו להרחיב על זה.
כן, אז מזרח אירופה, אנחנו תמיד לוקחים את זה כמיני קלאסטר, אבל גם שם צריכים לעשות תמיד הבחנה בין המדינות, ואנחנו יכולים לראות שבהכללה בפורטפוליו שלנו במזרח אירופה, עשינו לא מעט מהלכים גם מבחינת חדשנות, ובעצם אותה תשובה שציון נתן, למרות שאין קשר רב או דמיון רב בין מזרח אירופה לשטראוס ישראל, אבל בהיבטים של המהלכים האסטרטגיים, בהובלה של הצוות, בראשותו של תומר הרפז, מנכ"ל חברת הקפה, הרבה מאוד חדשנות, הרבה מאוד הצעות חדשות לצרכנים, הרבה מאוד הליכה גם בפרסום וגם במחירות לעולמות של דיגיטל ומדיות חברתיות. וכל החדשנות הזאת, בסופו של דבר, אנחנו רואים צמיחה יפה מאוד, גם בלקיחה של מרקט שייר, גם בהתמודדות בכלכלות יותר מאתגרות כמו רוסיה, וכמו שראיתם ברוסיה אנחנו בצמיחה של כמעט 30% במטבע לוקלי. לקח לנו טיפה זמן, כי צריכים לזכור של הצרכן גם ברגע שהמטבע נחתך בכ-70%, גם כוח הקנייה של הצרכן ירד, ולכן היינו צריכים להיות הרבה הרבה יותר רלוונטיים לצרכן, ויצאנו עם מוצרים יותר עם value for money, כדי שהצרכן הרוסי בדוגמה הזאת יוכל לשלם ולקנות את המוצרים. דוגמה אחרת לחלוטין, ברומניה ביצענו רכישה של חברה מובילה בשוק הקפה הנמס, וזה גם עוד שינוי מבחינתנו. תזכרו שהמדינה היחידה שהייתה מחוץ לישראל במזרח אירופה בקפה הנמס זו הייתה רוסיה, ועכשיו הרחבנו את האסטרטגיה שלנו לקפה הנמס, כמובן מעבר לקפה השחור שאיתו פרצנו לחוץ לארץ, והיום אנחנו בקפה נמס גם ברומניה עם אותה רכישה של אמיגו שביצענו, וגם בברזיל צד אחרי צד, למרות שהקפה הברזילאי או השוק הברזילאי רובו ככולו הוא קפה שחור בניגוד ובהפוך לקפה הרוסי או לשוק הרוסי, אבל גם בברזיל אנחנו בפעילות והגדלה של הקפה הנמס. אז אם אני מחבר וככה לסכם את השאלה שלך מיכל לגבי מזרח אירופה, זה התאמות מחיר איפה שהיה צריך, התאמת פורטפוליו ומוצרים וחדשנות, וכתוצאה מכך גדלנו גם בכמויות, גם במחיר וגם בלקיחה של נתחי שוק, ואכן התוצאות במזרח אירופה אחרי מספר רבעונים לא קלים שהיו לנו שם, תוצאות טובות מאוד.
אם אפשר רק עוד שתי שאלות, גם בנוגע לשיפור שהצגתם בתענוג והנאה, אם תוכלו קצת יותר להסביר, וגם בנוגע לסבא, ראינו את הצמיחה ואת השיפור ברווחיות מזה רבעון שני, אבל פעם שעברה אמרתם ברבעון הקודם שזה היה על קיתון בהוצאות מכירה ושיווק, אם תוכלו גם עכשיו להרחיב למה בדיוק אפשר לייחס את השיפור ברווחיות.
אחוז, אז אני, מיכל ברשותך, אני אענה על השאלה של סברה, וציון ישלים את השאלה לגבי תענוג והנאה בארץ. אז סברה, להזכיר לכולנו, שנה שעברה היינו במשבר של איכות, ביצענו ריקול, וכתוצאה מכך היינו בירידה מאוד משמעותית בנתחי השוק, קרוב ל-15 נקודות מלאות, 15% מלאים, ירדנו כמעט בשבועיים, אני מדבר לפני שנה, משבר לא קטן לסברה, והחלטות שקיבלנו זה שהטיפול המיידי שלנו הוא לא מסתכל על לא יסתכל על הרווח והרווחיות, אלא קודם כל מאמץ שיווקי מאוד 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 אגרסיבי, גם להחזיר את האמון של הצרכנים במוצר. וצריכים לזכור, מכיוון שאנחנו מעל 60% נתח שוק בארצות הברית בקטגוריה, אחריות כבדה עלינו ברמה של כל הקטגוריה, והבשורה הטובה זה שלאחר מספר חודשים חזרנו לנתח שוק מעל 60%. ולאחר מכן גם נכנסנו לנורמליות במאמץ השיווקי מחירתי, למספרים יותר נורמטיביים, כי היינו בתקופה שכמו שאמרתי, עם השקעות מאוד מאוד גדולות, עד רמה של ידיעה שזה יפגע לנו ברווח. לשמחתנו הרבה, והיום אנחנו מסתכלים שנה אחרי, אנחנו מעל 62% בנתח שוק, החזרנו את הצמיחה בקטגוריה לגידול שקרוב ל-10%, וכשמחברים אותם ביחד, אנחנו רואים היום P&L יציב ונכון עם רווחיות תפעולית של 14.5%, אני מדבר רק על סברה, רק על צפון אמריקה, אני לא מחבר את המספרים הנוספים של אובלה מחוץ לארצות הברית, אז רווחיות תפעולית של 14.5%, צמיחה שנושקת את ה-10%, זה המקום שבו אנחנו רואים את עצמנו, ובהסתכלות קדימה, המשימה שלנו הראשונה במעלה, היא להצמיח את השוק. נתון נוסף שצריכים לזכור, כל המתחרים שלנו ללא יוצא מן הכלל בארצות הברית, נמצאים בנתחי שוק חד ספרתיים. זאת אומרת, מעבר ל-62.5% שלנו, כל שאר המתחרים, יש שם חברות טובות ומקצועניות, נמצאות במרקט שייר חד ספרתי בלבד, וזה נותן לנו אחריות הרבה הרבה יותר גדולה על הכתפיים להמשיך להצמיח את הקטגוריה, ואני יכול להגיד לכם שבריבונים, חודשים ריבונים אחרונים, רוב צמיחת הקטגוריה היא שלנו, ולמעשה אנחנו הם אלה שמצמיחים את הקטגוריה, ואני מקווה שבהסתכלות קדימה נצליח לעמוד במשימה הזאת, כמו שעמדנו בה עד עכשיו.
אוקיי, תודה רבה.
וניקח את זה מפה רגע לסוגיית הענוג והנאה ששאלת, מיכל. אז קודם כל אמרתי את זה מקודם לגבי יפי ישראל, ואני חוזר על זה עוד פעם פה בעניין של תענוג. סוגיית עיתוי החג מחייבת אותנו כדי להיות אותנטיים ואמיתיים, להסתכל על המגזר הזה ברמה חציונית, בגלל עיתוי החג, וכשמסתכלים עליו ברמה חציונית, אתם יכולים לגלגל את זה באחד השקפים, אז אני כבר אומר לכם שהנתון של תענוג והנאה צמחו ב-4%, שזה לא אותם כמעט 9% שמופיעים ברבעון, אבל עדיין 4% ברמה חציונית היא תוצאה ללא ספק טובה, גבוהה, יפה, מעל השוק, ומבחינתנו גם לא קרתה בשנים האחרונות. לא נעים לי להיות קצת, לחזור על המנטרה, אבל כי זאת המציאות, וקצת להיות תקליט, אבל זה לגמרי יושב על מהלכי חדשנות שעשינו. בעניין של תענוג והנאה אני חייב להגיד שהיה לנו שני קווים מרכזיים של חדשנויות, אחד בתוך הקטגוריות שבהם אנחנו פועלים, שזה טבלאות שוקולד, ופלים וחטיפים, לא הרבה מאוד עבודה בספלנדיד, שהוא מותג הטבלאות הצומח שלנו, מותג טבלאות הפרימיום שלנו, שמאוד מאוד צומח, ושם היה תוצאות מאוד מאוד יפות. לצד הדבר הזה, כל עולם תענוג והנאה בנוי הרבה מאוד מסיגמנטציה ומתתי סיגמנטים, ובחלק מהתתי סיגמנטים עד עכשיו, תתפלו לדעת, לא שיחקנו, ובעצם ב-4, 5, 6, 8 חודשים האחרונים נכנסנו אליהם. אני אתן כמה דוגמאות לתאום את הדבר הזה. כל עולם סוכריות. אנחנו היינו חברה שהייתה מאוד חלשה. זה נכון שכולנו גדלנו על הסוכריות של אלית, אבל בשנים האחרונות זה קטגוריות שאנחנו יצאנו מהן, ובעצם חזרנו לעולם של סוכריות ועוגיות, שני עולמות תוכן שחזרנו אליהם בגדול בחודשים האחרונים, ועוד קטגוריות משיקות שלא פעלנו בהם ואנחנו עושים אותם, למשל כמו פריחיות אורז וכל מיני דברים כאלה. כל חדשנות כזאת היא לכשעצמה, היא מה שנקרא, היא לא איזו היסטריה גדולה, אבל המקבץ של כולם ביחד נתן את התחומה הזאת.
אוקיי.
בסדר
גמור, תודה רבה על התשובות.
תודה.
תודה. שאלה הבאה מרונן רץ, מקומוניסט. רונן, בבקשה.
תודה. היי, שלום לכל המשתתפים, אני מצטרף לברכות על התוצאות היפות. ככה, יש לי שתי שאלות ברשותכם. שאלה אחת ברמת ניהול ההון, ניסיתי ככה להבין גם ההיסטוריה וגם הדוחות של החברה, ולא מצאתי, יש איזה קונסיסטנטיות, אבל אין ממש מדיניות שראיתי שניתן להסתמך עליה של חלוקה, אז אני אשמח בהקשר הזה להרחבה אם ניתן. שאלה שנייה, ברמה האסטרטגית יותר, אנחנו באמת, כמו שיוסי גם מאיר על הדיסוננס שבין השוק בארץ או בכלל לבין הביצועים היפים של החברה, באמת אני רוצה קצת לחדד את זה אם אפשר, ולהבין באמת מה קורה גם בארץ וגם בעולם, ובפרט למול ההתחזקות ניתן לראות בארץ של המותג הפרטי ברשתות השיווק, שבעצם מעביר רווחיות, בסופו של דבר זה די משחק סכום אפס בנטרול צמיחה. אז אני אשמח להתייחסות לשתי הנקודות האלה. תודה.
רונן, תודה. אני מקווה שאני יענה על השאלה על ההון, אני לא בטוח פשוט שהבנתי, אז אם
חלוקת אני... דיווידנדים, מדיניות חלוקה פשוט.
אוקיי, אז אנחנו, אין לנו מדיניות חלוקה, מסיבות שונות, אין לנו מדיניות. מצד השני, איך אמרת, אתה יכול להסתכל על הקונסיסטנטיות, אני חושב שלמעט שנה אחת, שזאת הייתה שנה עם שיא ההשקעה גם בשואם וגם בווירג'יניה, כן. חילקנו בכל השנים בסכומים די דומים. אני חושב שבתור אנליסטים אתם יכולים להסתכל על מבנה הבעלות שלנו, להסתכל על אפס עסקאות בעלי עניין שיש לנו, ולהבין גם ולהסיק מסקנות גם מזה לגבי העתיד, אבל את זה אתם תצטרכו לעשות. אז כמו שאמרתי, מדיניות אין, קונסיסטנטיות יש.
אוקיי.
לגבי השאלה השנייה במותג הפרטי, אז ציון.
כן, אני...
ההתייחסות שלי היא לא רק בארץ, אם אפשר להרחיב אותה גם מה שקורה בעולם, ששם אני פחות מכיר, אני אשמח לשמוע את ההתייחסות שלכם.
מאה אחוז, אז רונן, זה גד, אני אתחיל בהסתכלות טיפונת הגלובלית, וציון ישלים בהסתכלות גם בישראל / פרייבט לייבל. ומכיוון שמעת שזו שאלה אסטרטגית, אני אתחיל קודם כל בתשובה אסטרטגית, ואחרי זה ירד ברמה אחת או במדרגה אחת כלפי מטה. אז קודם כל בהסתכלות גלובלית אסטרטגית, יש לנו, לקבוצת שטראוס, ואגב זה לא שונה משום קבוצה גלובלית אחרת, שלושה מנועים או שלוש דרכים לצמוח. אחד זה אם הקטגוריה צומחת, לצמוח יחד איתה. שתיים, לבצע רכישות של חברות וכתוצאה מכך לצמוח. והאפשרות השלישית, לקחת נתחי שוק. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על הפורטפוליו שלנו, אנחנו יותר מעשור אחורה, החלטנו שאנחנו פורצים לחוץ לארץ, כי הבנו שהצמיחה במדינת ישראל, כתוצאה גם מהגודל שלה וגם מהגידול של כ-2% באוכלוסייה, לא יאפשר לנו צמיחה אגרסיבית במדינת ישראל, ולכן קיבלנו החלטה מאוד מאוד משמעותית, בעלי המניות, הדירקטוריון, הנהלה, שפורצים לחו"ל. נכון להיום יותר מ-50% מהפורטפוליו שלנו מקורו בחוץ לארץ, ושם את הגידול אנחנו עושים בשלוש הדרכים שציינתי קודם. אנחנו גם נכנסים לגיאוגרפיות חדשות, ואפשר לראות בשנים האחרונות, גם לסין, גם לאוסטרליה, גם לקנדה, גם למקסיקו, גם למערב אירופה, נכנסנו לגיאוגרפיות חדשות דרך הקטגוריות שלנו. וזאת צמיחה מסוג א'. צמיחה מסוג ב', ביצענו במקביל לא מעט רכישות, גם בקפה וגם בסאברובלה. במים לא היה מה לרכוש, אז נכנסנו ובנינו חברות בגרינפילד, גם באנגליה וגם בסין. וזו הדרך השנייה. והדרך השלישית, שאגב, היא מאתגרת לא פחות, וזה הקדמה למה שאנחנו עושים פה במדינת ישראל, זה דרך לקיחה של מרקט שייר. ורונן, אתה צודק לחלוטין, כל עולם המזון והמשקאות מעבר לישראל, כי הרבה פעמים, מכיוון שאנחנו יושבים בישראל ומדברים בעברית, אז יש לנו נטייה לנתח את העולם דרך מה שקורה בארץ, אבל בואו נסתכל על העולם. העולם בכללותו, ובעיקר אירופה כיבשת, וארצות הברית כחצי יבשת נוספת, נמצאות ללא צמיחה. ולכן כל מה שניתן זה לעשות הרבה הרבה עבודה טובה דרך חדשנות ולקיחה של מרקט שייר. ואני מתנצל על התשובה ארוכה, אבל כשעונים על מהלכים אסטרטגיים צריך להסביר את זה יותר בסבלנות. ופה אני ניגש לאלמנט האחרון שנקרא Private Label. אנחנו כהחלטה אסטרטגית מתוקשרת וגם אפשר לראות אותה דה פקטו בפורטפוליו שלנו, אנחנו לא יצרני Private Label, אנחנו חברה שכל הפורטפוליו שלנו מקצה לקצה הוא ממותג, והפילוסופיה שלנו מאחורי ההחלטה האסטרטגית הזאת שהיא לאורך שנים, לא החלטה חדשה, זה שאם אנחנו כקבוצה מצליחים, ולא תמיד, אבל איפה שאנחנו מצליחים להיות מספר אחד חזק או מספר שתיים חזק בנתח השוק באותה קטגוריה, באותה מדינה, הפרייבט לייבל מחזק אותנו. עכשיו אני יודע שזאת אמירה שהיא קצת מורכבת ואנחנו נשמח לפתח אותה ולהראות דוגמאות יותר שלא דרך הטלפון אלא בכנס ובכנסים שאנחנו נפגשים איתכם פנים אל פנים, אבל אתם יכולים לראות את התוצאות שלנו בשנים האחרונות, בכל מקום שהלקוחות שלנו הקמעונאים נכנסו עם פרייבט לייבל ובהם עשינו את העבודה הנכונה, חיזקנו את מעמדנו, מכיוון שיש מקום גם לפרייבט לייבל שהוא גם איכותי וגם עם מחיר בדרך כלל זול יותר לצרכנים, אבל איפה שמצליחים להיות מובילי הקטגוריה, ואני מדבר גם בחול וגם בארץ, זה לא שונה אגב, בארץ לא המצאנו שום דבר בהקשר של פרייבט לייבל. פרייבט לייבל טוב ואיכותי כשיש מוביל קטגוריה, ואנחנו במרבית הקטגוריות מובילי הקטגוריה, מאפשר לקטגוריה לצמוח ולנו לשמור על מעמדנו, ועד עכשיו, עוד פעם אני מקווה שנצליח לעמוד במשימה הזאת גם בהסתכלות קדימה, אבל גם עכשיו תסתכלו בעשרות קטגוריות שאנחנו מתמודדים מול פרייבט לייבל, שזה מתחרה לכל דבר, שלא נביא מדבריי שזה לא מתחרה, פרייבט לייבל הוא מתחרה לכל דבר ועניין, וככה אנחנו מסתכלים עליו, אנחנו בדרך הזאת פועלים. אז אני מקווה שעוד פעם מהתשובה הקצת ארוכה, שזה נותן מענה לשאלה הקצרה שלך רונן.
אוקיי, תודה. נתת מענה אמת לרוב השאלה, עדיין זה הותיר לי איזה נקודה שלא בטוח שהבנתי לחלוטין. אתה אומר שבעצם אתם מצליחים להשיג נתחי שוק, ואת זה אני לגמרי מבין. השאלה שלי גם, אני מנסה להבין איך בטווח הבינוני, הארוך, איך אתם רואים את זה כמשפיע גם על רווחיות? האם אתם חושבים שאתם יכולים להגדיל את הרווחיות או אפילו להישאר בסטגנציה של רמת הרווחיות לאור הגידול של התחזקות המותגים הפרטיים בארץ ובעולם? וכמו שאתה אומר, כמובן המותג פרטי אנחנו יבנו אותו, לא המצאנו באמת שום דבר, אבל איך שאני רואה את זה, זה מתכנס למקום של הורדת רווחיות, שוב, למעט באמת אם המותג הוא מאוד מאוד חזק, אבל בסוף אני רואה את שוק המזון גם, אולי אני טועה, אבל זה, זאת ככה הסתכלות שלי, בהרבה מקומות הוא הולך לקראת איזה גנריקה כזאת. וזה שאתם מצליחים באמת לשמור על מותג בפני עצמו ולהשיג בעצם את הפרמיה, אז יפה מאוד. השאלה אם אתם רואים את זה באמת משהו שהוא בר קיימה לאורך זמן.
אז קודם כל, אנחנו כבר עשרות שנים בהתמודדות מול פרייבט לייבל, וצריכים לזכור שאנחנו כחברה גלובלית, זה לא רק בארץ, ולכן אני אומר עשרות שנים בהתמודדות מול פרייבט לייבל. צריכים לזכור שב-80% מהקטגוריות שלנו בישראל, כבר יש לנו התמודדות עם מותג פרטי, וכמו שאמרתי, וחלילה שלא ישמע פה לא ממקום של התנסות או חלילה חלוקת ציונים, זאת תחרות לכל דבר ועניין, וכמו שאנחנו מתחרים עם חברות גלובליות הטובות ביותר בעולם, אותו כנ"ל ההתמודדות שלנו מול פרייבט לייבל של החברות הטובות ביותר גם בארץ וגם בחול, אין לנו שום אמירה אחרת מאמירה שכמו שעד היום התמודדנו, וזה אכן מהווה איום, אנחנו לא רואים איום אחר, ואני אומר זה איום לא קטן, אבל הוא לא איום אחר או שונה מעשרות שנים של התמודדות שלנו דה פקטו מול מותג פרטי שמקומו בשוק הוא נכון ורלוונטי, וגם מול מותגים אחרים של חברות גלובליות וגם לוקליות בכל אחת מהמדינות, אנחנו מעל 20 מדינות פועלים, ולכן מה שקורה בישראל לא שונה ממקום אחר. אז אני לא יודע אם זה מרגיע או לא מרגיע, אנחנו לא ישנים בלילה, ומכל דבר ועניין אנחנו כל הזמן חדשנות וחדשנות וחדשנות כדי להמשיך להיות רלוונטיים, אבל אני חוזר ואומר בפעם העשירית, אין פה שום דבר חדש שקורה בימים אלו שהוא שונה ממה שקורה בעשרות שנים, לא שנים האחרונות, עשרות שנים בחול וגם בארץ, וזה חשוב להבין ולהפנים, זו הפעילות שלנו.
אוקיי, תודה רבה.
תודה רונן.
תודה. אני חוזר על ההוראות, כדי לשאול שאלה יש להקיש על הספרות כוכבית אחת. אנא המתינו בזמן שאני אוסף את שאלותיכם. אין שאלות נוספות. לפני שאני מחזיר את רשות הדיבור למר לסין לדברי סיכום, ברצוני להזכיר כי ניתן להזין להקלטת הוועידה בטלפון מספר 03-9255-940 החל מיום ראשון. מר לסין, בבקשה.
תודה רבה, אז אני אהיה קצר בדברי הסיכום, נתנו פירוט אני מקווה גם במצגת וגם בשאלות, אז שטראוס גרופ כפי שאנחנו רואים סוגר את ריבון 2 2016 עם תוצאות טובות וחזקות לאורך כל הפורטפוליו, גם בשורת המחירות צמיחה אורגנית בניטרול השפעת מטח של 11% וגם בשורות הרווח הגולמי התפעולי והנקי שיפורים יפים מאוד. אנחנו ממשיכים להיצמד בדיוק כמו שאנחנו מצעירים בתוכניות האסטרטגיות שלנו, גם חדשנות, גם התייעלות ושיפור הפרודוקטיביות שלנו גם בארץ וגם בחו"ל, ומתוך האסטרטגיה הזאת אנחנו רואים שאנחנו מצליחים להביא ולהיצמד לתוכניות ולהביא את התוצאות שאנחנו מצפים ומקווים שהם לשביעות רצונכן גם כמשקיעים וגם כבעלי מניות שלנו. אז תודה על ההשתתפות של כולכם וניפגש בשיחה שלנו ברבעון הבא.
תודה, בזאת הסתיימה שיחת הוועידה של שטראוס גרופ. תודה על השתתפותכם והמשך יום נעים.